זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם דניאל הרגב ואהוד עזריאל מאיר.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני דניאל הרגב.
ואני אהוד עזריאל מאיר.
ברוך הבא לאולפן, אהוד עזריאל מאיר.
ברוכה נמצאת, דניאל הרגב.
תודה.
ברוך הוא ברוך שמו.
אני חייבת רגע לקטוע אותך, כן. יש לנו תוכנית מאוד עמוסה היום.
אוי ואבוי.
יש לנו הרבה מאוד דברים, אנחנו הולכים לדבר על הרבה מאוד דברים. אתה מוכן?
כן,
קצת לא רוצה להלחיץ אותך. לא, אני לא רוצה בכלל שתהיה לחוץ, אבל אתה מוכן?
קצת לחוץ.
אוקיי, אתה רוצה רגע לספר על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
תגידי את.
אוקיי, היום אנחנו נדבר על התוכניות להקמת רכבת תחתית בתל אביב.
אופה!
אני בהיסטריה, אני בהתרגשות. מה נגיד? התוכניות האלה התחילו לפני כל כך הרבה שנים.
נכון.
זה התחיל כל כך מזמן.
אבל קודם, אני חושב שצריכה להציג את מי שעושה את התוכנית.
אוקיי, תודה שאתה...
וברוגע.
אוקיי.
כי זה מלחיץ אותי.
נכון.
בבקשה.
פשוט גם הרכבת מלחיצה אותי. אוקיי, אנחנו קודם כל נגיד שבצוות התוכנית שלנו יש את אלעד ברנוי האורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירנית אניה קלזון, והטכנאי מיכאל אולשוונג. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. בוא נתחיל?
רכבת, בוא נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
אהוד.
כן.
כשאתה באוטו, בפקק, מה קורה לך בגוף?
האמת היא שזו תחושה שאני הרבה זמן לא הרגשתי, כי אני פשוט לא מוכן בשום פנים ואופן להגיע למצב הזה שאני אהיה עוד פעם בפקק, כי אז אני פשוט כאילו יכול, לא יודע, להרוג מישהו?
בסדר גמור, בטח.
כן, אני לא יכול להיות בפקקים. בגלל זה אני...
בגלל זה מה אתה עושה?
נוסע איך כל אתה? יום כמעט ברכבת. אם אני יודע שאני צריך להיכנס לתל אביב עם רכב,
לא ולא.
אני כבר 3 ימים כאילו לפני.
בהיסטריה.
נכנס לדיכאון, כן.
מראש אתה כבר כן. בזה.
כן.
אז אתה יודע שהדרך להתנהל בעיר הזו, במרכז הארץ,
נכון.
כנראה עם תחבורה ציבורית.
להגיע אל תל אביב ברכבת אבל. בתוך תל אביב, סיוט.
אוקיי.
נורא.
אז איך אפשר, אתה חושב, לפתור את מה שקורה בעיר תל אביב? למשל.
נו.
רעיון שכבר חשבו עליו לפני 10 שנים.
זה מה שדיברנו קודם.
נכון. אוקיי, בכל מקרה. אז שתדע שהעניין הזה של גודש התנועה בתל אביב ובגוש דן, זה הטריד פה את הממשלה כבר בשנות ה-70, כשעלה חשש שתוך שנים ספורות העיר תיסתם לתנועה, הוחלט אז ללכת על תוכנית סינגפור.
גם אז היה תוכנית סינגפור.
אז עוד לפני הילד שקד ונפתלי בנט, היה תוכנית סינגפור של שנות ה-70, תוכנית שאמורה להוציא את כל הרכבים מהעיר הפקוקה באופן גורף. איך עושים את זה? אתה שואל?
איך?
בונים חניונים ענקיים בכניסות לעיר, שם מכנים את הרכבים וזזים בתוך העיר בעזרת תחבורה ציבורית, אוטובוסים ורכבת קלה או מטרו.
תשמע טוב.
על פניו. בגרסה אחרת של תוכנית סינגפור, הותרה כניסת רכבים לתל אביב, אבל בשעות מוגדרות ותוך כדי הוספה של נתיבי תחבורה ציבורית, ואם זה נשמע לכם מוכר, זה לא סתם, זאת בדיוק, אחד לאחד, התוכנית המדוברת של הרכבת הקלה והתחתית היום.
אז בואו נתחיל. עם קטע של שמעון פרס, שהיה שר התחבורה, כשעלה הרעיון לתחבורה הציבורית משוכללת בגוש דן, והוא מדבר על האופציות הקיימות.
אתה רוצה לרגע לעשות חיקוי של שמעון פרס לפני שנשמע אותו, שאתה רוצה ש...
שמעון.
מעולה, תודה.
תודה.
תודה, אתה יכול להמשיך.
למרות שהוא לא יגיד לעצמו, למרות שזה קצת מוזר, כאילו, בוא תעשה
חיקוי של שמעון. אני רוצה לעשות רכבת קלה בתל אביב. אני מאמין שתחבורה ציבורית היא הכרח למזרח תיכון חדש.
וואו!
אני לא מאמין שיש להכניס רכבים למטרופוליטן. עדיף שהם יישארו בחוץ. אז זה קצת בן גוריון
זה,
אולי?
זה קצת נראה לי עוד פעם, חיקוי של טוב יצפיר בחיקי שמעון פרס. שזה בסדר.
אבל בסדר גמור, בוא פשוט נמשיך. אני קטעתי אותך באמצע, תקריא מי זה. מה שאנחנו הולכים לשמוע זה מתוך.
אנחנו הולכים, זה, אוקיי. זה מתוך המהדורה הקצרה. 31 במרץ 1973, הכתב הוא מיכה לימור.
למעשה מתהלכות בארץ 4 אלטרנטיבות תרבורתיות. לגבי עיר כמו תל אביב או לגבי אזור כמו דן. האחת זה להקים קומה שנייה של תרבורה, נאמר כבישים מיליים או מונורייל. לזה משרד התרבורה מתנגד בתוקף. תאר לך קומה שנייה בתל אביב של תרבורה זה הרס כל החיים. האפשרות השנייה היא להוסיף כבישים ואוטובוסים, אבל האוטובוס הגיע כבר לקצה גבול יכולתו, הוא לא יכול יותר לזרום, וגם מה שהוא פולט נהיה כל כך מסוכן שאנחנו לא יכולים יותר להגדיל את כמות האוטובוסים. הייתה מחשבה שלישית אולי, להיסלק את כל המכוניות מהעיר. אם יש לך מכוניות, אתה לא יכול לברוח מהן, כמו שאין לו בורחות ממך. וכן, האלטרנטיבה היחידה האמיתית היא תת-קרקעית של רכבת חשמלית, מהירה, נקייה.
בתחילת דרשתם 10 מיליון לצורך התכנון, קיבלתם היום 5 מיליון. האם זה יספיק לאור כל מה שאתה אומר כאן?
אני אגיד לך את האמת, אני הצעתי לממשלה לאשר מראש 5 מיליון. אני לא רציתי לעשות את הקרב על כמות הכסף, אני לא חושב שזה היה הנושא. בין כל בכל נותרו לנו עד סוף השנה התקציבית כבר בקושי 10-11 חודשים. העניין היה בעיקר לאישור העקרוני של נאמר השלב השני במערכה על מערכת התכנון, על מערכת ההסעה המונית.
כמה קריזמה בסינק אחד, אה? וואי, וואי, וואי. סתם, סליחה. אני הופתעתי שבאלטרנטיבות אין קורקינטים.
נכון. אני גם מופתע מזה ש... אנחנו מדברים כאילו, מדינת ישראל, יש לנו חלליות. יש לנו המצאות מטורפות.
כן.
איך זה יכול להיות שאנחנו, מבחינת תחבורה ציבורית, אפילו באפריקה, התחבורה הציבורית יותר טובה? איך אין לנו מטרו? איך אין לנו את הדבר הזה? ומה זה 5 מיליון? מה זה הדבר הזה?
כן, זה תקציב שהוא... זה...
מה הם לא הבינו?
כן. 5 מיליון זה... מה אתה קונה ב5 מיליון? אני פיסטוק, אני לא קונה ב5 מיליון.
תלוי איזה פיסטוק. לא, יש פיסטוקים שאני כן קונה ב5 מיליון.
אנחנו אומת הייטק. כן. אנחנו, יש לנו חלליות וזה, אבל אתה יודע מה עוד אין פה? נגיד, רמזור שעובד בגשם. אנחנו, יש לנו הרבה, כאילו, we have a long way to go בכל העולם התחבורתי. אנחנו מאוד לא טובים בזה.
אני חושב שמה שיש לנו זה... אנחנו לא... אין את הראייה לטווח ארוך קצת. כי... בשביל להקים מטרו, זה דבר של עשרות שנים, נראה לי.
עשרות שנים,
שאתה צריך לחבור... אז מי שעכשיו יבוא, שר התחבורה שמעון פרס עכשיו יתחיל, אבל מי יגזור את הסרט? לא הוא. אז אני אגיד, מה, אני אשקיע בזה?
אגב, זה קצת חלק מהבעיות, אם אנחנו שנייה מדברים ברצינות.
בוא נדבר ברצינות.
אנחנו, הכיתוב הפוליטי, וזה שממשלה אחת היא ככה וככה, ואנחנו פשוט, אין לנו שום יכולת לעשות תכנון, כמו שאתה אומר, אין לנו יכולת לעשות תכנון לטווח החוק, וכבר בשנות ה-70 היה ברור שהולך להיות איזשהו אסון תחבורתי בגוש דן ובתל אביב, ושאנשים לא יצליחו להתנוע פה, אבל...
אבל למי אכפת? כי יש לי עכשיו 4 שנים, ואני צריך תוך 4 שנים להביא תוצאות. ומטרו זה לא 4 שנים.
ובוא נשים על זה 5 מיליון. שקל,
כן.
למרות שאני מניחה, מן הסתם, לפני 40-50 שנה זה היה...
עדיין.
קצת יותר.
זה הרבה.
אבל כן, זה באמת... זה באמת מגוחך.
תחשב שהם היו מתחילים אז. יכול להיות שהיום היה לנו מטרו.
נכון. תאר לך שגם אז היו מחזירים שטחים ועושים שלום.
נכון. בבקשה.
אוקיי. אז כאמור, כבר בשנת 1973 דיברו על רכבת תחתית בתל אביב. אבל איך זה בדיוק אמור לעבוד? הנה כתבה של מנשה רז בנושא, יומן השבוע, 26 בינואר 1973.
נוסף לתוכניות הקיימות לשיפור ופיתוח התשתית התחבורתית בגוש דן, תונח על שולחן הממשלה תוכנית למערכת הסעה המונית במטרופולין. על פי התוכנית, ינו רכבות מעל לפני הקרקע בפריפריה ומתחת באזור המרכזי של העיר. זהו הפתרון המקובל על גורמי התחבורה לפתרון מצוקת התנועה. ביתר פירוט, קווי רכבת מעל לפני הקרקע שינו ממרכזי אזורים מאוכלסים בצפיפות אל העיר המרכזית. שם ינו מתחת לפני האדמה. לדוגמה, אדם שגר בהרצליה או חולון יצא בבוקר מביתו לתחנה הקרובה, יחנה את מכוניתו באחד ממגרשי החנייה המרווחים ליד התחנה ויסע ברכבת... הדומה לזו שאנו רואים כאן, וכשתגיע הרכבת לליבה של העיר, ירדו הקרונות מתחת לפני הקרקע.
עם מוזיקה כזו בא לי. בא לי להכנות את הרכב שלי, שאחרי שאני באה מכפר סבא, בחניון שבכניסה לעיר, ולנסוע עם הרכבת, שגם תיכנס מתחת לאדמה. כאילו, אני קניתי. איפה הייתם 50 שנה?
כן, זה לפני 50 שנה הדבר הזה, 1973.
כן, איזה טירוף זה שרק עכשיו הם מתחילים ניצנים ראשונים של הדבר הזה בתל אביב, שלא לדבר על מה קורה בערים אחרות, שגם סובלות מגודש תנועתי, שאני בטוחה שזהו המונח. בוא נשמע עוד קצת מהכתבה הזו של מנשה רז, זה מאוד מעניין.
אם תקבל לממשלה את הצעת משרד התחבורה, מעריכים המומחים כי הקמת המערכת תארך 10 שנים. כאן מתעוררת השאלה, כיצד תתנהל התנועה הסבוכה בלאו הכי בתוך השנים הרבות בהן יבצעו את עבודות הבנייה והחפירה של מערכת ההסעה.
אין ספק שזה מטרד מסוים, אבל ישנן טכנולוגיות חדישות, ואני בעצמי ראיתי איך בונים עכשיו בזמנים החדשים רכבות תחתיות בערים שונות בעולם. אפשר לצמצם את המטרד הזה עד למינימום.
פרנסי תל אביב ומומחי משרד התחבורה מצביעים על עוד יתרונות בקיומה של מערכת הסעה המונית. התנועה הפרטית והציבורית בעיר תהיה נסבלת גם אם יגדל בהרבה מספר כלי הרכב. ייפטרו בעיות כמו זיהום אוויר, מטרדי רעש ובטיחות. מדברים גם על סגירת רחוב כמו דיזינגוף לתנועה, לנוחות הולכי הרגל ובעלי החנויות בסביבה.
אני הבנתי משהו.
כן.
למה לקח כל כך הרבה זמן לעשות את זה?
נו.
כי אף אחד לא רוצה להיות הפרייר שכזה, אני עכשיו אסבול כמה שנים בשביל שלהם יהיה טוב אחר כך. אני לא אתן עכשיו שיעשו את הרחוב שלי, שיעצרו לי את דיזינגוף, כדי שעוד 5 שנים לבטלנים האלה של היום, שהם כפויי טובה, שלהם תהיה רכבת, זובו. דעתי הם אמרו זובו.
אני חושב שזה לא התושבים. אני חושב, ועכשיו בקטע של רצינות, לדעתי זה קשור איכשהו לנהגי אוטובוס. שהם בטח עשו איזה משהו ואמרו, אין מצב, מה זה, ידפוק לנו את העבודה עם איזה, בואו נעשה איגוד ולא ניתן לכם להקים רכבת.
האם זה באמת מה שקרה?
אני לא יודע, אבל זה נשמע לי מאוד הגיוני. תבדוק את זה.
אני הכי אוהבת, מה אני הכי אוהבת שבסוף אומרים, תבדוק את זה.
תבדוק את זה.
תבדוק את זה.
אני הקלתי השערה.
תחזור אליי.
אני הקלתי השערה. אני הקלתי השערה שנראית לי מאוד הגיונית.
אני כאילו פשוט, אני מרגישה שהלב שלי שבור מזה שאנחנו שומעים פה אייטם משנת 73, ואיפה אני ואיפה הרכבת? נורא. טוב, בוא, אחרי שאכלנו כף על מה קרה פה לפני 50 שנה ומה לא קרה פה לפני 50 שנה, בוא נקפוץ כמה שנים קדימה, שבמהלכן החלו בבניית נתיבי איילון במקום הרכבת התחתית, פרויקט עצום שהושקעו בו סכומי עתק, במקביל החלו תוכניות להקמת פרויקט חדש ומסעיר, התחנה המרכזית החדשה, והרכבת התחתית והתחנה המרכזית למעשה הפכו לפרויקטים מתחרים. אז בוא נשמע קטע מכתבה של חנן עזרן, יומן השבוע, 5 בינואר 1979.
נמצאות שתי תוכניות, אחת בניגוד לשנייה. התחנה המרכזית לעומת הקווים המטרופוליטניים. הרעיון שבתחנה המרכזית הוא שהשירותים הבין עירוניים מביאים את הנוסעים למרכז מסוים, שם עוברים הנוסעים לנסוע בשירותים העירוניים ליעדים שלהם בתוך העיר. ואילו הקו המטרופוליטני מדבר על העברה ישירה של הנוסע מהפרבר או מעיר השדה אל המרכז העירוני. לכן עמדתנו היא שמקבלי ההחלטות, הממשלה, צריכה להחליט איזה משתי הקונספציות עדיפה בעיניה.
אנחנו רוצים לסיים את התחנה, להעביר את כל הקווים הבין-עירוניים אל התחנה המרכזית, ליצור תחבורה עירונית ברמה, בתנאים נאותים, כאשר כל אחד נוסע ליעד שלו.
אבל מר שיפמן, משרד התחבורה חושב אחרת.
לצערי הרב, משרד התחבורה לא מבין בנושא הזה את בעיית תל אביב, את בעיית הנושאים. הקונצפציה מוטט. רוצים להסיע נוסע במחיר הזול ביותר. זה דבר בלתי אפשרי. צריך להסיע נוסע בתנאים הטובים ביותר, ולא בדרך הארוכה בשביל לקחת בדרך עוד ועוד נושאים. לא במחיר זול על מנת להבריח את אלה שמסוגלים ורוצים לנסוע. אני בעצם קורא לצערי הרב לתחבורה הציבורית בתל אביב לחם לעניים.
וואי.
כן, אין ספק שדוד שיפמן?
דוד.
דוד שיפמן.
דוד שיפמן, כן.
סגן ראש העיר של תל אביב, שמאוד מאוד דחף לתחנה המרכזית.
כן.
אין ספק שהיה לו ראייה לטווח ארוך, ממש עשה, כאילו, איזה מזל שיש לנו את התחנה המרכזית בתל אביב היום.
כן, אני אוהבת
שהיא פורחת והולכת. זה בן אדם עם ראייה לטווח ארוך, הוא יודע, משרד התחבורה לא מבין כלום. כן. הוא מבין, את רואה כשהוא מבין, הנה, הוא הצליח.
הנה, היה לנו שתי תוכניות.
נכון.
אחת רכבת תחתית שתציל את הבלגן התחבורתי בתל אביב, ואת התחנה המרכזית, ואנחנו הלכנו על האופציה שהיא ממש...
כי משרד התחבורה לא מבין כלום.
אוי, והוא מבין. איי, 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 איי.
ואיזה מזל שהבנתי שגם הבנתי, אם זה נכון, שהולכים גם את התחנה המרכזית עכשיו להרוס.
מדברים כבר הרבה מאוד זמן על זה שיהרסו אותה, כי היא הפכה לפיל לבן.
אבל זה מוזר, כי סגן ראש עיריית תל אביב עם ראייה לעתיד הרחוק. את קולטת טעות קטנה של בן אדם שכאילו לא יודע לראות דברים, ועכשיו אנחנו פה.
אבל אני חושבת שנורא קל לנו עכשיו לשבת ולבקר אותו, ולהגיד הוא לא ידע שום דבר. אני לא חושבת שמה שהניע אותו זה היה לגרום סבל לתושבי תל אביב, או לקבל החלטה שאנחנו היום יודעים שהיא מאוד מאוד שגויה. אני בטוחה, כאילו, יש איזושהי גם מחשבה שתהיה תחנה באמת מרכזית, שיגיעו אליה אוטובוסים מכל מיני, זה שהחליטו לבנות אותה איפה שבנו אותה, ובצורה שבנו אותה, וזה בסוף הפך לאסון. אני לא חושבת שאף אחד כזה אמר לעצמו, יו, איך בא לי לעשות פרויקט שיהיה ממש ממש לא טוב לדורות? זה...
אבל ברור לכל בן אדם בר דעת, שבלי אינטרסים, ברור שרכבת תחתית,
כן.
כמו בניו יורק, כמו
כן,
בלונדון,
בכל עיר שמחבט עצמה, ברור.
שהיא הרבה יותר טובה מתחנה מרכזית. אז מה קרה שם? כאילו, כאילו מגיע דוד שיפמן, שאני לא יודע כל כך מה הרקע המקצועי שלו. מול משרד התחבורה, שזה אנשים שברמת העקרון מהבוקר עד הערב במשך
תחבורה,
שנים.
תחבורה, כזה קמים בבוקר תחבורה, הולכים לישון תחבורה.
נכון, אבל מה הם מבינים?
מה הם יודעים?
בסדר, כל החיים שלך מתעסק בתחבורה, מה אתה מבין בתחבורה? עם כל הכבוד. אני סגן ראש עיריית תל אביב, ואני מבין בתחבורה.
זה כמו... אני פשוט חושבת על כל מיני, נגיד, מסגבירנים שבאים אליי ואומרים לי, את יודעת על מה את צריכה לעשות סרטון? אה, את צריכה לכתוב, זה, כזה...
ואז אומרים לך, אם את רוצה, אני אכנה לך את הרכב.
בדיוק. טוב, אז בזמן ששום דבר לא מתקדם, לקבוצה של תושבים תל אביבים נמאס להמתין ליוזמה ממשלתית, אז הם התחילו לקדם את הרעיון של תחתית, שנקראת אביבית. בוא נשמע את מובילי היוזמה מתוך כתבה של חנן עזרן, ממבט, 22 ביוני 1980.
אנחנו פונים לעם ולא פונים לרשויות המוסמכות. אנחנו אומרים, לאחר התייעצות עם בנק ישראל, שאנחנו צריכים להנפיק אגרות כשם שמנפיקים צמודים למיניהם, כל מיני קרנות למיניהם, לציבור יש כסף.
את הוגי הרעיון מגדירים כמטורפים, העוזים בהקיץ תוכנית שלא תוכל לצאת אל הפועל. אך התוכנית לגופה מעוררת עניין. בגיוס כספים עדיין לא אוכל, מומחים לא הוזמנו כדי להכין סקרים מתאימים ותכנונים, כי עדיין אין אישור רשמי, ועדיין לא ניתן למתכננים כל זיכיון. אך היוזמים כבר התפיסו פרוספקטים צבעונים, השקיעו בהם כסף רב, ובהם קריאה לציבור התל אביבי לפתור בעצמו את בעיות התחבורה בעיר, ולא להמתין ליוזמה הממשלתית שאינה נראית באופק.
לציבור יש כסף, בטח.
שנייה, לא כך הבנתי מה... כי הגיעו אנשים פרטיים, ואמרו אנחנו, כל אחד ישים כמה ג'ובות, ונבנה רכבת.
יש להם כסף לקדם את הרעיון, לא לבנות את הרכבת. לבנות רכבת זה דבר שעולה המון 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 כסף, ויש גבול לכל...
אני חושב שגם היו צריכים כאילו להראות איזה סוג של מודל כזה. כאילו קחו את החפירה, תתחילו לעבוד איפשהו, תחפרו לנו בור, תראו לנו איך זה יכול להיות הגיוני.
הם לא מהנדסים, הם רק רוצים שמישהו רגע יקשיב להם. שמישהו רגע יעשה עם זה משהו. יש פה התקוטטות בין כל מיני אנשים בממשלה.
זה פשוט הזיה. סליחה, זה פשוט הזיה שאין פה רכבת תחתית. לא, כאילו, אתה שומע את כל הדברים האלה, זה נשמע כמו הדבר הכי הגיוני שיכול להיות בעולם.
כן.
למה אתם תוקעים את זה שם למעלה?
שכזה, אם אני צריכה לחשוב על דבר אחד שיש בכל עיר מרכזית שמכבדת את עצמה בעולם, אז זה זה.
כן.
כן.
אז מה, מי גרם לכם שם לתקוע את העניינים? זה לא...
האמת שזה באמת ממש מסקרן.
אני השארתי השרות, אבל אמרו לי שאסור להגיד זה. כי זה פייק ניוז. אני עדיין חושב שזה איכשהו קשור, איגוד עובדים, אוטובוסים. אני עוד פעם, זה השערה.
למה אתה תמיד תוקף, תמיד נגד ההסתדרות, תמיד נגד הסוציאליסטים? מה קרה? אולי זה... חשבת שאולי בעלי הון? אולי ממון? אולי שלטון?
זה אותו דבר. מה ההבדל?
כן, נהגי האוטובוסים, זה אותו דבר כמו בעלי ההון?
לא, מי שהוא ראש האיגוד, כן, הם בעלי הון.
אהוד!
בבקשה.
אוקיי.
טוב, הנה קטע מתוך מבט, 23 ביוני 1983, כתבה של ירין קימור.
חלק גדול מהשקעות התשתית יחסית לפרויקט מסוג כזה שהוא החדרה של רכבת חשמלית לתוך לב של אזור מטרופולין בוצע. ולכן, באופן יחסי, הפרויקט הזה הוא פרויקט זול.
שלא כמו תוכניות אבריריות כבר הושלמו הכנות רבות. זכויות הדרך בנחל איילון נרכשו מזמן. גשרים הוערכו ב-20 מטרים כדי לאפשר שני נתיבי רכבת, ותשתית הרכבת עצמה קיימת כבר בחלקה. תוכנית בניין ערים אושרה עקרונית, ומסילות קיימות כמו ארלוזורוב פתח תקווה יקומו לתחייה ללא השקעה נוספת.
אוקיי, אנחנו שומעים פה על הרבה תשתיות מוכנות, ותוכנית שהיא ממש נשמעת סופר מגובשת.
לפני 40 שנה.
השנה היא 1983, זה לפני 40 שנה. אנחנו, האייטם הראשון ששמענו בתוכנית היה משנת 73, כלומר כבר 10 שנים ממש מדברים. ואת התשתית, מניחים אותה. כן. המילה
לא, הוא אומר שגם יש תשתית.
יש זה, ארלוזורוב, פתח תקווה, כאילו, הדיבור הוא דיבור סופר קונקרטי. מה קרה? איפה אנחנו... מי תקע את זה?
מי תקע את זה? זו צריכה להיות כותרת ה... מי קטע?
מי קטע?
מי תקע? מי תקע את המטרו?
האיש שתקע אותי.
האיש שתקע אותי.
שתיים. מי תקע את המטרו?
מי תקע את המטרו? תוקעים את המטרו.
אני כאילו מרגישה שאני...
ברור לך שזה, אבל את מתחילה כבר לה... נראה לי, כן?
שמדובר בקלוניה.
שזה לא קשור... יש פה איזה... לא הגיוני...
למה?
שעד עכשיו אין מטרו.
נכון.
אם אנחנו כבר הרבה שנים וכבר יש תשתיות, ואנשים מבקשים, ועושים על זה כתבות, וזה מגיע מלמטה,
כן.
ועדיין אין מטרו. מי תוקע את זה?
זה כמו ש... אני מרגישה שלפעמים, נגיד, אם יש לי משהו ממש חשוב לעשות, ואני מדברת עליו מלא. כאילו, אני ממש מספרת על זה למלא אנשים, ואני כזה, יור, אתם לא מבינים, כאילו... כמה יש לי לעשות, ואז אני לא כל כך עושה.
ואת לא עושה? הפוך, זה דווקא גורם לך לעשות.
לא, אני מדברת ומדברת, אני מדברת כל כך הרבה, שבסוף אני לא עושה.
אה, כי חשבתי שאת מדברת כדי שזה יגרום לך לעשות, כי שתהיה מחויבת, כי דיברת על זה.
אבל הנה, זה לא זה.
לא, פה זה לא עובד.
לא מתממשק, זה לא קורה. מה נאמר, בוא נמשיך. אז אפילו שהיו תשתיות בקופת המדינה, אין בכלל כסף לפרויקט הרכבת העירונית, ועוד כספים מושקעים בנתיבי איילון וברכבת הבין-עירונית, והתוכנית נכנסה, לאן?
למגירה.
למגירה. ואז מה אנחנו מתחילים לראות?
נו.
עוד ועוד כתבות על בעיות של חניות ופקקים בתל אביב, בעיות שרק הלכו והחמירו, כי זה מה שקורה כשאין לנו תחבורה ציבורית נורמלית ומטרו נורמלי, אף שתוכנן ולא קרה. אז עיריית תל אביב לא ממש הקלה על הכניסה של אנשים מחוץ לתל אביב לעיר, והחלה לסנדל רכבים שחנו בניגוד לחוק. אתה זוכר את התקופה הזו של הסינדולים?
נכון.
איזה 90's זה? איזה 80's ו-90's זה הסינדולים?
זה גם מעצבן וגם מטומטם, כי מה עשית בזה? גם סינדלת, ועכשיו גם אין חנייה, וגם, כאילו, מה עשית בזה?
לא, כזה, הוא לא חנה טוב, מה אני אעשה? אני אגרום לזה שאי אפשר יהיה להזיז את האוטו שלו בחיים, אני אסנדל
לזה. ואף אחד לא יוכל לחנות פה גם.
מה עשינו בזה? בוא נשמע קטע מתוך כל בוטק, 20 במאי 1986.
בלילה יוצאים לבלות, מוקדי הבידור ואולמות השמחה הומים מאדם. הבנק כבר סגור, גם הדואר סגור, שערי עיריית תל אביב ננעלו ב-10 בלילה, החוליות המסנדלים, לפי הוראת העירייה, עדיין משחרות לטרף.
אנחנו נמצאים ברחוב פרוק 16. המכונית הזאת סונדלה בשעה 10:35. קופת העירייה סגורה. הרכב נשאר תקוע כאן עד הבוקר, ואיתו בעצם גם בעל המכונית. מה אתה עושה עכשיו?
אין לי מושג. אולי אסע הביתה במונית.
איפה אתה גר?
אני גר ביהוד, אני לא תושב תל אביב.
אטימות הלב העירונית מרגיזה עוד יותר כשמדובר בכאלה שבאו לעיר הגדולה ממקומות יישוב מרוחקים.
אני באתי לכאן ומצאתי את עצמי מסונדל עם סנדלי דנבר בשעה 10:30 בלילה, כאשר הייתי צריך להגיע הביתה לנעריה באותה שעה. כמובן לא יכולתי לעשות דבר, ונאלצתי למצוא מקום לינה, כדי שילמתי מקום לינה, ולמחרת גם חיכיתי, אחרי ששילמתי את הכנס, עוד חצי יום, וזהו, נסעתי.
מה עשינו בזה?
וואו.
מה עשינו בזה?
ממש עונש קשוח.
קודם כל זה עונש קשוח, אבל גם זה נשמע לי כמו תירוץ מדהים לאישה בבית. לא, את לא מבינה, פשוט שמו לי סנדל דנבר, אני אוהבת שגם יש מותגים, נכון? זה היה סינדלותי, סינדול דנבר.
דרך אגב...
את שומעת, מה אני אעשה? שמו לי סנדל, הייתי חייב למצוא מקום לנה. כך או כך זה רעיון שהוא לא טוב. כאילו, אפשר זה, אני, מה עשינו? יש לנו מצוקת חנייה, בוא נשאיר כלי רכב בכוח. בחניות שלהם, שלא יזוזו שעות.
איך באמת היו צריכים לשלם כסף ואז היו משחררים אותך? אני לא זוכר את זה פשוט, את השלב הזה.
אני רק זוכרת מתיחה של יהודה ברקן, שהם היו שמים סנדלי דמה. על מכוניות, ואז כזה מצלמים אנשים...
חוטפים את כיף לב.
מה זה חוטפים? וכזה בועטים בדברים ואז כזה. עבדתי עליך, זה לא סנדל. כאילו שזו מתיחה איומה.
כן, נכון. את יכולה מהר לנסוע לחדר הלידה, זה סתם מהבדיחה, יאללה, סי.
המתיחה נוראית, כמעט כמו הרעיון עצמו באמת, שהוא מאוד מאוד לא טוב. אוקיי, בוא נמשיך. אבל בזמן שיש מי שמתבאסים מהסינדולים של העירייה, יש מי שיודעים למנף את המצב לטובתם.
הראש היהודי ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל.
והפעם שירותי שליחים, שחרור מסנדלים צ'יק צ'אק, מהיר, אדיב ובזול. תמורת תשלום של 10 שקלים יעשו עבורך שליחים רכובים על קטנוע את כל מסע הטיולים.
מה?
זה נשמע לי מחיר ממש ממש נמוך לכל הטרטור הזה.
אבל לא הבנתי, מה הם יעשו?
שהרי סינדלו אותך, ואז אתה צריך לנסוע לאנשהו לשלם קנס, ואז באים
ומשחררים לך את הסנדל. כאילו.
הם עושים לך, הם הולכים, משלמים את הקנס, ואז חוזרים כדי לשחרר אותך מהסנדל. בשביל 10 שקל הייתי מסתנדלת בכוונה, אז הייתי חונה במקום הכי דפוק, שולטה לי את הקפה בקפה תמר, ושיבואו סנדל אותי, מה אכפת לי עוד 10 שקל כדי שמישהו יעשה את כל את הרם? זה יותר זול מחנייה, יותר זול מחניון.
משהו פה לא הגיוני. מה?
אני אגיד לך מה הכי לא הגיוני,
נו?
שאנחנו כבר לא אומרים צ'יק צ'אק.
מישהו אמר צ'יק צ'אק?
רפי גינת עכשיו אמר צ'יק צ'אק.
הוא אמר צ'יק צ'אק?
כן, שיבוא, תשלם לו 10 שקל, הוא בא באופנוע ומשחרר אותך צ'יק צ'אק.
צ'יק צ'אק.
למה
מאוד אנחנו? מוזר.
כבר לא אומרים את זה.
אני לא הבנתי עדיין את השירות.
נו, אבל מה קורה? אתה חנית במקום.
סינדלו אותך. נגיד, אני הולך, וואי, סינדלו את שישית, מה אני
איך
עושה?
איך אתה משחרר את הסינדול?
כן.
אתה צריך ללכת לאיזה מקום, אני חושבת של העירייה.
נכון.
צריך לשלם איזשהו כנס,
נכון.
שחרור סינדול.
נכון.
ואז באים, עם כזה מפתח לסנדל, ומשחררים לך את הסנדל כדי שתוכל להוציא את האוטו.
אבל איך אתה עושה? כאילו, אנחנו מדברים על 1986, אין פלאפונים. איך אתה בכלל מגיע לחבר'ה? אתה צריך למצוא עכשיו מה?
הם היו צריכים לשלם את הכנס בדואר. כלומר, אתה מסונדל, לא יכול לזוז. אתה צריך ללכת
עולה על אוטובוס, מגיע לדואר.
מגיע לאוטובוס, לדואר, עומד בתור, שורף חצי יום, משלם כנס. זה.
ואז אתה חוזר?
ואז אתה חוזר, ואז משחררים אותך. לאוטו שלך.
לא, אתה חוזר לעירייה, הבנתי.
ואז אתה חוזר לעירייה כדי לבשר ששילמת את הכנס.
ואז אתה בא עם פקח.
שמשחרר לך את האוטו. אז כל זה אתה יכול לעשות, אז יש לך וולט סינדולים.
שמישהו ישלם בשבילי את כל הדברים.
מישהו עושה בשבילך את כל הטררם, בזמן שאתה שותה את האספרסו שלך.
שווה דווקא.
נו, זה מה שאני אומרת.
זה באמת שווה. וגם 10 שקלים. למרות ששאלה כמה זה 10 שקלים היו אז.
תחזור, תבדוק ותחזור אולי לגבי זה, מעולה.
אני אבדוק את זה.
אוקיי.
וואי, איזה מעצבן זה, זה ממש עונש כאילו בכוונה.
נכון, שאני מניחה שזה היה הרעיון, שכזה בוא ממש כזה נגרום לך לשנוא את הכל, אבל בו זמנית לא שחררת את החנייה, גבר.
בדיוק.
מה עשינו? מה עשינו
בזה? פעם גררו לך רכב דרך אגב?
לא.
לי פעם אחת גררו רכב.
זה נורא.
זה נורא והיום.
ואיך זה, הגעת וחשבת שגנבו לך אותו?
זה לא רק זה, אתה מגיע עד שאתה בכלל מבין שגררו לך את הרכב. לא משאירים לך פתק. אתה הולך לאיפה שחנית ואין שם כלום.
איך ישאירו פתק? האמת שזה, זה נורא.
זה נורא ואין חיים לדבר.
יואו, איזה סיוט.
כן, זה באמת נורא.
תלמד לחנות פעם הבאה.
בסדר, אבל זה קורה.
תסתכל מה החוקים ותעשה לפי.
בסדר, ככה לומדים.
אז עיריית תל אביב הבינה שסינדול רכב לכל הלילה זה לא מאוד אפקטיבי, אז היא עברה לשיטה הרבה יותר רווחית. דוחות חנייה וגרירה. הנה קטע מתוך התוכנית יש מוצא עם אופר טלר, 12 באפריל 1989.
סך הכל, אני לא יודע מה שמתרחש פה, הלכתי לשלם פה משהו בסביבה, חזרתי ואני רואה מישהו בא מסנדל אותי. ביקשתי ממנו, אני תכף חוזר. אני מבקש שלא יעשה לי שום דוח, אני כבר פה בליד האוטו, הוא לא שם לי לב, הוא לא מדבר איתי, הוא שם את הסינדול, ניגש למכונית שלו, אומר לי, תתקבל על זה דוח. בסוף ביקשתי ממנו עוד פעם, הוא לא ענה לי, קיבלתי את הדוח, רצתי לעירייה לשלם, אני מחכה עכשיו לבוא לשחרר אותי בשביל הסינדול, אני רואה עוד דוח, פקחת של העירייה רוצה לדפוק לי עוד דוח חנייה, אני לא יודע מה מתרחש פה. סך הכל חולבים אותנו בעלי הרכב, אם באים רגע לתל אביב לשתי דקות או לדקה מכנים פה את הרכב, ואז בלי שום חשבון, בלי להסתכל, אם לא הייתי כרגע במקום הייתי מקבל עוד דוח, ואם לא הייתי במקום עוד חצי שעה הייתי מקבל, לא יודע, אולי גרירה גם עם הסינדול ביחד.
אוף, האמת שכואב לי.
כן, אבל יש דברים שלא משתנים.
נכון.
זה תל אביב, תל אביב המוכרת והאהובה שלנו, בקטעים האלה.
אני יותר חשבתי שמה שלא משתנה זה אנשים ברחוב רנדומליים שמנסים לסנג'ר אותך למשהו, כאילו הוא כזה, פקח, שים שנייה עין על האוטו, אני שנייה הולך להביא משהו, שים שנייה עין, אני זה. זה כאילו, זה כמו מישהו, אתה הולך לים ומישהו אומר לך, אתה יכול לשים לי שנייה עין על התיק, ואז הוא הולך לשעתיים. ואז אם קרה משהו, זה אשמתך. עכשיו, הוא הלך לשעתיים. אתה מבין? יש דברים שלא משתנים.
יש דברים שלא משתנים. האמת
שאבל כן שמעתי את הכאב בזה ש...
כי זה דבר נורא.
כן.
זה כאילו, כי אין לך מה לעשות עם זה. אתה תקוע, ואין לך מה לעשות עם זה כרגע. ואתה יודע שאתה צריך עכשיו לעבור תהליך בירוקרטי נורא.
כן, כן.
של דואר, ואז זה שלם, ותמיד הפקח הזה שלא מדבר איתך.
האמת שהמכה הרצינית היא הדואר. עזוב את הכנס, עזוב את הפקח, עזוב את כל זה. ללכת לדואר זה באמת, זה השפלה שאין לתאר.
וואי.
נורא.
אז אם לא רכב ולא תחבורה ציבורית, מה עושים?
מה עושים?
מה עושים? אז תראי, הקטע האחרון שנשמע הוא של תושב ראשון לציון, או כמו שאת אומרת, רשלץ.
רשלץ.
ככה את אומרת?
אני אומרת ראשון לציון.
אוקיי. אז תושב ראשון לציון שעובד בתל אביב, והוא מצא פתרון יצירתי לבעיה. בסדר? Mm-hmm. זה מתוך כתבה של יצחק ארגז, יומן השבוע, 29 בינואר 1989.
ביום כזה לדוגמה, שאני יודע מראש שתהיה תנועה כבדה, מכיוון שאחד מתחביביי זה ריצת מרתון, ביום כזה בכלל הייתי משאיר את האוטו ליד הבית, ורץ לתל אביב, הייתי מגיע לפני המכונית. פשוט הריצה לתל אביב, לרץ פחות או יותר מאומן, לוקח בסביבות שעה, ולהגיע עם אוטו, כמו שאמרתי, זה יכול לקחת גם שעה ורבע ושעה וחצי.
היי, היי לך.
כן.
איזה וואסך. היי, אני...
כאילו רץ מראשון לזה.
אני פשוט רץ כל יום. כן. אני רץ מיומן.
נכון.
מאוד מאוד רץ. אני הבנתי מה... מה, אז אני אמורה להרגיש לא בנוח שאני לא רצה? סליחה באמת שאני רציתי לנסוע באוטו ולא לרוץ.
למה הוא לא לקח אוטובוס?
הוא בעיקר רצה להראות לכולנו
ש... כן, שהוא רץ.
הוא כאילו כמו הסטודנטית ששואלת שאלה רק כדי להראות שהיא יודעת.
כן.
אני לא באמת, כאילו אני לא באמת רוצה לזה, אני רק רציתי להגיד לכם שאני רץ.
אני פשוט רץ מרתונים, אז אני מנצל את זה שאני יודע לרוץ טוב.
מאוד בכושר.
כן, כן, אני רץ מעולה.
כן, יותר טוב מכל תחבורה ציבורית.
בגלל זה אני רק ככה. למה אני חתיך? כי אני רץ פשוט.
בגלל הריצה.
בגלל זה אני רץ לתל אביב. כן, בגלל זה נראה טוב.
אני אפילו לא מרגיש את זה. כאילו, עובד שקל. אני אפילו לא הרגשתי. שמעתי פודקאסט.
כן.
שמעתי פודקאסט. שמעתי זינוק לטוב.
אז לא היה פודקאסטים.
בינג'. הוא ראה את הנולד.
מה שמדהים, ששום דבר לא השתנה.
מה לא השתנה?
כלום!
תפרוט לי את ה-16 דברים שלא השתנו.
אין מטרו, אין רכבת תחתית. אנחנו מדברים מ-1973, 50 שנה.
כן,
מדברים לזה. מטורף. הכל אותו דבר. עדיין סיוט להגיע לתל אביב עם אוטו.
נכון.
עדיין גוררים לך את האוטו.
נכון.
עדיין זה נורא, כל הקטע עם הפקחים.
מזעזע.
הכל אותו דבר.
נכון, ועדיין, טוב, למרות שעכשיו, עכשיו אנחנו כזה כבר,
עכשיו
אנחנו כזה מריחים את הרכבת.
את תל אביבית, איך זה באמת עכשיו לחיות עם כל הבלגן הזה, כתל אביבית?
אז זהו, מודה שאני, תודה, אני גרה באזור שזה לא מורגש, וכל האזורים האחרים, זה נראה לי אסון. זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, שהקטע הזה של אני צריך להקריב מעצמי עכשיו, כדי שלאחרים אחר כך יהיה טוב. אני נגיד מאוד לא אוהבת את הדור שצעיר ממני. כי הם כזה מוצלחים וחכמים, ויודעים לעשות מלא דברים.
וצעירים.
והם צעירים, וזה, והם יעשו את כל הכסף שאני לא אעשה. ואז לא רק שטוב להם, לא רק שהם הרוויחו על חשבוני הכל בחיים האלה.
גם יהיה להם מטרו.
אני גם סובלת כדי שלהם יהיה מטרו.
אבל זה בגלל שאת דואגת לעם ישראל.
למרות שזה לא מטרו, יש לנו רכבת קלה שבחלקה תת-קרקעית. כך או כך, אנחנו התחלנו לשמוע אייטמים משנת 73, התחלנו משימון פרס שר התחבורה דאז, עברו 50 שנה, מעניין? מעניין
כאילו,
איך כל זה?
וזה כאילו קצת השתנה, טיפה.
טיפה.
ברמת ה...
עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לאורך התוכנית, אלעד ברנוי, למפיקות, טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירנית אניה קלזון ולטכנאי מיכאל אולשוונג.
אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל סימוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון.
ארכיון.
שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה לאהוד.
תודה רבה לדניאלה, ושנזכה לנסוע יחד במטרו.
אמן!
זינוק לאתמול.